שלום לכולם. היום יום חמישי, ערב פרשת וירא. שבת מברכים, חודש שבט. השבת מברכים חודש שבט, חודש שבט תיכנס בעזרת השם בעיתו ומזמנו ביום שני. יום שני ראש חודש שבט. שנתבשר בשורות טובות. חודש שבט. אנחנו היום בשיעור בפרשת השבוע, פרשת וירא. ולפני כן אני רוצה להקדיש את השיעור בצער, בכאב, לעילוי נשמת הרב אלישע בן ברטה וילה וישליצקי, זכר צדיק לברכה, שהלך לעולמו אמש.
מה זה אמש?
אתמול. והכאב הוא כאב גדול. והחסר הוא חסר גדול. יהי רצון שיעמוד הרב אלישע כדרכו בקודש לפני הקדוש ברוך הוא וילמד עלינו, על הכלל, זכויות, וילמד על עם ישראל כל התורות שהוא פגש וראה בחייו, והתפלל על ביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן ואמן. טוב, אני רוצה לשאול שאלה. נתחיל את השיעור שלנו בשאלה. תסתכלו בבקשה במקום מספר אחד אצלכם, במקורות. אומר שלמה המלך בספר משלי, פרק כ"ט פסוק י"א, כל רוחו יותיך סין וחכם באחו ישבכם. פסוק מעניין שבפשט שלו, שאדם כסין, הוא מוציא את כל הרוח שלו, כל הכוחות שלו, ואדם חכם באחו ישבכנה שם רקסין. הוא עוצר את ההתלהבות של הרוח, או אני לא יודע אם להגיד התלהבות או התלהמות. אבל בואו ונזכר במה שקורה בפרשה שלנו, בפרשה שלנו, פרשת וירא, זו פרשת השבעה. מה פירוש פרשת השבעה? שבע מכות מתוך עשר מכות מצרים כתובות בפרשה שלנו. אולי בגלל זה זה שבת מברכים. מברכים את המכות שנחתו על מצרים. אני אומר את זה סתם בתור הערת שוליים. לא חשבתי על זה אלא הרגע. אבל בו ברגע שמשה רבנו מגיע למצרים, הוא נפגש עם החרטומים. והחרטומים מתחילים לעבוד קשה. בזכותו, בגללו, בעבורו. אבל רבותיי, אני רוצה רגע לדבר על המושג הזה שנקרא חרטומים ולפגוש אותם בכל מיני סיטואציות, כי אם אנחנו לא ניצור רצף ונבין מי הם החרטומים, אז אתם רואים מה כתוב לכם למעלה במקורות, מה הנושא של השיעור? החרטומים מאז ולתמיד, סימן שאלה או סימן קריאה. כלומר המושג של חרטומים צריך להיות ברור לנו ומובן. מה זה החרטום הזה? או החרטום הזה? או מה התפקיד הזה? ומי הם האנשים הללו? כי בטעות יש מי שחושב שהחרטומים היו רק במצרים. לקראת סוף השיעור אנחנו נראה שהחרטומים נמצאים גם היום, בתשע"ט, ובפרט כשאנחנו נכנסנו למערכת בחירות. ואנחנו ננסה להבין מה החרטומים רוצים, מי הם בכלל, ונדע להיזהר. להיזהר היטב מכל מיני חרטומים למיניהם. אבל בואו ונמשיך על פי המקורות שלנו. המלבי, על ספר משלי, הפסוק שקראנו עכשיו, אני רוצה לקרוא בבקשה, מקור מספר 2, יש כאן בכבוד.
אמר לי, משלי פרק כ"ט, פסוק י"א.
הרוח הוא הכוח המעלה הציורים על הלב. לאור ציורי האדם הם באים כמו ציורי הגאווה והקנאה, והנקמה וכדומה. וכשאורם
מתרחב
ומעלה הציורים האלה עם גנובת הנפש, ויצא על פני הלב,
אז יתעורר
הכוח המתעורר לפעול כפי הציורים האלה. והחסיל הוא מי שנלוז מן החוכמה מפני תאוותו, בואו יוציא כל רוחו לחוץ. לא ישים מעצה לרוחו, רק יעלה ציוריו על הלב, לא על פני הנפש. ויתנהג כפיהם בתאווה וגאווה בכל מידות המלות.
אומר המלבין, כל רוחו יוציא חסיל, וחכם באחור ישבחנה. הרוח, כלומר כוח באדם, כוח בנפש יש באדם, שמעלה דמיונות על הלב. אדם יש לו כל מיני רעיונות, כל מיני מחשבות שעולות על ליבו, אבל רוב ציורי האדם הם רעים. אמירה קשה אומר המלבין. מה פירוש כל רוב ציורי האדם הם רעים? כמו גאווה, קנאה, נקמה. וכשהרוח מתרחב, כשהכוח המחשבתי הזה נותנים לו מקום, אז הוא מעלה הציורים האלה מעומק הנפש ויסער על פני הלב, ואז הלב מאוד מאוד מתרגש. ואנחנו לא מקבלים עכשיו לרגשות חיוביים, אלא להפך, רגשות שליליים. אז יתעורר כוח המתעורר לפעול כפי הציורים האלה, ואז האדם הופך להיות טעון מלא ברגשות שליליים, והוא מתחיל לפעול מה? בצורה שלילית, קנאה, תאווה, כבוד, כעס. והכסיל, מה עושה האדם הלא חכם? אני אומר את זה בלשון עדינה. האדם הלא חכם והכסיל הוא מי שנלוז מן החוכמה, שהוא מזלזל בחוכמה, שהוא לא רוצה את החוכמה מפני תאוותו. בגלל המידות הרעות הללו, מה יוצא? הוא יוציא כל רוחו לחוץ, לא ישים מעצר לרוחו, הוא לא שם ברקסים, הוא פשוט פועל, עושה, אומר, בלי לחשוב, בלי לבדוק, רק יעלה ציוריו על הלב והפני הנפש ויתנהג כפיהם, בתאווה וגאווה וכל מידות רעות. רבותיי, מה זה קשור לחרטומים? בואו נראה. המפגש שלנו עם החרטומים לא נעשה בספר שמות פעם ראשונה. המפגש הישיר, הבלתי אמצעי, אל הפנים אל פנים של נציג יהודי מול החרטומים קורה בספר בראשית. ותסתכלו בבקשה במקום מספר 3. בספר בראשית בפרק מ"א, בפסוק ח' אומרת לנו התורה, אחרי שפרעה חולם חלום והוא מתעורר וישן עוד פעם וחולם עוד חלום, ויהי בבוקר ותפעם רוחו וישלח ויקרא את כל חרטומי מצרים ואת כל חכמיה ויספר פרעה להם את חלומו, ואין פותר אותם לפרעה. מעניין לה? כלומר, לפי זה, מה תפקיד החרטומים במצרים? פותרי חלומות. עוד רעיון? מה התפקיד של החרטומים במצרים?
לשמור על מצרים.
עוד רעיונות? מחשפים. מה זה מחשף?
משתמש בכל מיני
כוחות טומאה
כדי
לעשות כל מיני דברים שהם נגד הטבע. זה נס, לא? נס זה הפך מן הטבע. טוב, עוד רעיונות? רבותיי, זה נכון, כל מה שאמרתם, חוץ משמירה על מצרים. אבל לצער אולי כן, הם שומרו על מצרים. אבל הם היו אנשים, ותסתכלו מה כתוב בפסוק, את כל חרטומי מצרים ואת כל חכמיה. אנשי הרוח, אנשי המדע, הפילוסופיה, האקדמיים של מצרים, אנשי הפוליטיקה, מה שלא יהיה, האנשים שהיה להם מעמד חשוב במצרים. תסתכלו בבקשה מה כותב בעל העמק דבר בפירושו הרחיב דבר במקום מספר 4. אומר בעל העמק דבר, הנציב מוולוז'ין, על פרשת מקץ, מה שקראנו מקודם, פרק מ"א פסוק ח', ובמדרש, ביקש לץ חוכמה ואין, ודעת לנבון נקה, זה פסוק. מסביר בעל הרחב דבר, ביקש לץ חוכמה ואין, ואין אלו החרטומים וחכמי מצרים. ודעת לנבון נקה זה יוסף. הביאור על זה, כשהלץ, מה זה לץ? זה אחד שכל דבר מה? מצחיק, כל דבר הוא הופך לציני, הוא מתלוצץ, זה לשון הפעולה, הוא כל דבר הופך לצחוקים. אנחנו יצא לכם להכיר כמה כאלה, יצא לכל פי החיוכים, אתם מכירים את זה איתי. אז אם כן, הביאור הזה שהלך על עץ, סליחה, ביקש, שבודי כן, הביאור הזה, שעל עץ שאינו רגיל ליגע את עצמו למצוא עניין חוכמה עמוקה, בעת שאין השעה מכרחתו, כלומר אדם שאם אין לו ברירה, אז הוא מעמיק באיזה עניין שאין לו ברירה, הוא חייב לדעת מה קורה. אבל בשעה שהעניין ניתן לו למצוא דבר חוכמה, מבקש אותה במקום שאין שם עניין עמוק, שטחי, רדוד. אבל נבון, שהוא יודע דרך להעמיק בחוכמה מבין מקומות שאין שם דבר העמקה, אפילו במקומות לא עמוקים, אבל הוא מבין את הדברים במלוא היקפם, סליחה, כך חרטומי מצרים ביקשו בזה החלום דבר חוכמה ודברים רחוקים ולא הבינו, כי אין כאן דבר חוכמה אלא כמשמעו, ויוסף הבין האמת. כלומר, יאללה, מה קורה? החרטומים, נקרא להם המתחכמים, כל מיני אנשים, יועצים, אנשי סקרים, מדענים, חכמים, אנשי פוליטיקה, הם כל אחד יש להם רעיונות ומחשבות ומדברים ומה לא. אבל מה קורה? בגלל שהם בכלל לא מחפשים חוכמה, אלא רק שזה בא להם, מה יוצא? שמחפשים דבר עמוק במקום שאין עומק. זה כמו לחפש מים בבור יבש. אין מים, אתה לא רואה? לא, הוא ימציא את המים. הוא יחשוב שהוא ממציא מים, הוא ידבר על מים. כי זה דרכם של החרטומים. אז אם כן, מעניין מאוד אם נעבור למקום מספר 5 ונראה מה המדרש אומר על הלצים הללו. כתוב בפרשת מקץ, וישלח ויקרא, ואני קורא במקום מספר 5. להודיע אחת, שכל אומה ואומה שהיא עומדת בעולם, מעמדת לה החכמים שישמשו אותה. כלומר, 5 חכמים מצויים בשלטון לסייע למדינה. ולא עוד, אלא נתן בה הקדוש ברוך הוא 3 דברים בכל אומה ואומה. חוכמה ובינה וגבורה. וואו! כלומר, כדי שאומה תשרוד בעולם, היא צריכה סייעתא דשמיא. זה לא משנה איזו אומה זו, אחרת היא לא תתקיים. אז הקדוש ברוך הוא נותן לה את הבסיס, חוכמה, בינה, גבורה. עכשיו אנחנו יודעים, אפשר לתת לאדם דבר מאוד מאוד חשוב, ומה הוא יעשה איתו? מה הוא יעשה איתו? יהרוס אותו. ישתמש בו לא נכון. שכן, למשל, סנחריב הרשע, אחר שניצח כמעט רבים מהעולם הקדום, אמר בכוח ידי עשיתי. הלא גבורה? אבל איפה החוכמה? איפה הבינה? אין לו. אז הוא אומר אני. וכשהקדוש ברוך הוא דן את העולם, נו, עכשיו הגיע הזמן של ההתמודדות עם המציאות האמיתית, הוא נופלה ממנה. שנאמר בעבדתי חכמים מאדום ותבונה מהעשיו וחטאו גיבורי חטאימה. טוב, זאת אומרת, אנחנו נפגשים עם חרטומים למיניהם, יועצים, אנשים שכאילו מבינים דברים ומספרים לך סיפורים ומורחים לך כל מיני אידיאולוגיות והסברים, וכל אחד מנסה לשכנע אותך שהוא מבין גדול. אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר. ומדוע? כל כך למה? כדי שיבוא יוסף באחרונה בעיתון גדולה. כל החרטומים של מצרים באים, זה מספר לו כך, זה אומר, ראיתי בכוכבים, זה ראיתי בכישוף, זה ראיתי פה, החלום שלך ככה, החלום שלך ככה. פרעה לא משתכנע. פרעה אומר, לא, 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 זה לא נכון. זה לא נכון, זה לא החלום. זה לא פתרון החלום. זאת אומרת, הרבה מאוד עסקנים היו שם לפני פרעה. הרבה מאוד אנשים מקורבים למלכות. הוא קורא להם ושולח להביא אותם וישלח ויקרא. אמר הקדוש ברוך הוא, אם יבוא יוסף תחילה ויפתור את החלום, איזה שבחו. נו, איך אנחנו משתבחים? כאשר באים כל מיני חוכמולוגים ומדברים גבוהה גבוהה. תנסו להיזכר מה היה פה במדינה שלנו לפני 3 שבועות. ואיך הכל התהפך והכל מתכווץ ומתפזר היום. ואתה אומר, איפה כל הדיבורים הגדולים של כל אלה שדיברו ואמרו וכו' וכו' וכו'. הכל מתנפץ מול העיניים. אין לזה אחיזה במציאות. מתי זה יגדל? מתי יבוא באמת האדם הראוי? בסוף. למה? אמר הקדוש ברוך הוא, אם יבוא יוסף תחילה ויפתוח החלום, אין זה שבחו. יכולים החרטומים שיאמרו לו, אילו שאלת אותנו, גם פתרנו אותו לך. למה לא שאלת אותנו קודם? היינו אומרים לך. אלא שהמתין להם עד שהתייגעו והוציאו את רוחו, מתחו את פרעה עד הקצה, והוא הבין שזה לא זה, ואחר כך בא יוסף והזירה עליו, אמר שלמה. זה הפסוק הראשון שקראנו במקורות, כל רוחו יוציא כסיל אלו חכמי פרעה. וחכם ביעקב ישבחנה, זה יוסף, שנאמר, אין נבון וחכם ממך. כלומר, למעשה, במקום הזה אנחנו רואים שהכשפים שנעשים כוללים בתוכם בדיון ההלכתי, דרך אגב, האם קוסמים המכונים בימינו קוסמים, האוחזי עיניים, האם זה מותר או אסור? האם מי שעושה את זה עובר על איסור דאורייתא לדעת הרמב״ם והשולחן ערוך? הוא עובר על איסור מפורש. זה נקרא אחיזת עיניים. נו, כמה אחיזת עיניים יש שם למעלה במעלה הר סאקר, גן סאקר? כמה אחיזת עיניים? אין ספור. אין ספור. ואיך אנחנו נופלים בתוך העניין הזה, פילי פלאות. אני רוצה להתקדם לפרשה שלנו. בפרשת וירא קורה דבר מעניין. בפרשת מקץ החרטומים נכשלים. ובעקבות הכישלון החרוץ בפתרון החלום, מי עולה לגדולה?
יוסף.
אבל כאן, כאשר החרטומים ניצבים מול משה ואהרון, תסתכלו בבקשה אצלכם, במקום מספר 6, בפרק, ספר שמות, פרק ז', פסוק י"ב, נאמר, וישליחו איש מתהו, ויהיו לתיירים. וואו, זה מצליח. אם בפרשת מיקט הם לא מצליחים לחזות, להבין את החלום, פה הם מצליחים, הנה הם יוצרים תנינים. נכון? נכון או לא? אבל איך המשך הפסוק? ויבלע מטה אהרון את מטותם, מוזר, לא ברור. לפני רגע היו תנינים, ופתאום יש מטות. אומרת הגמרא במקום מספר 7 מסכת שבת דף צ"ז עמוד א', ויבלע מטה אהרון את מטותם, אמר רבי אלעזר, נס בתוך נס. זה מוזר, היה צריך להיות כתוב ויבלע תנין של מי? של משה ואהרון את התנינים שלהם. למה זה לא קורה? למה מטה אהרון חוזר, התנין של אהרון חוזר להיות מטה, ואז הוא בולע את המטות של החרטומים? כי מתגלית התרמית. כלומר, אי אפשר להחזיק שקר יותר מדי זמן. והתרמית מתגלית. התנינים הללו שהם עשו בעצם לא החזיקו מעמד, כי הם היו תרמית. זה לא היה אמת. כך לפחות אפשר להבין שהאיך, מה?
גם של משה.
לא, של משה היה תנין, חזר להיות מטה. אבל השאלה אם התנינים לא החזיקו מעמד, נהיו מטות מיד. אז אם כן, הכשפים של החרטומים זה זיוף. זה לא מקור. הם לא מתמודדים עם מה? עם המקור. כי בטבע, רבותיי, כשיש תנינים או נחשים שמותקפים, מה הם עושים? הם מקיפים חזרה, הם מתגוננים. וכשהתנין של אהרון כביכול בא לבלוע אותם, מה היינו צריכים לראות שם? מלחמת תנינים! אבל אין שם תנינים! זה רמאות! אז הכישוב הזה מיד חוזר למקור שלו. מקל, מטה. תסתכלו מה אומר חידושי אהרן, רבנו ניסים, על אותה מסכת שבת שקראנו, אומר ויבלע מטה אהרון נס בתוך נס, פירוש אחר שחזר ונעשה מטה בלען, ולא כשהוא תנין. כי מה החוכמה שתנין יאכל תנין? זה לא קורה? לא, אבל כשמטה אוכל תנין או מקל אחר, זה לא נורמלי, זה נס בתוך נס. נס שמטה הופך להיות תנין, ונס שמקל אוכל מקלות אחרים או תנינים. זה לא טבעי. אז אם כן, החתם סופר, שמעתם עליו? מישהו שמע פה על החתם סופר?
כן,
לא שמעתי. שמעתם?
כן.
שמעתי. אז הוא כותב בחידושיו על מסכת שבת, ובאותות זה המטה. ככה אנחנו רואים בהגדה של פסח, נכון?
כן.
נכון או לא? אצלכם אומרים, לא? כן, אצלנו, היהודים גם כן אומרים. כתיב, ויבלע מטה אהרון את מטותם, אמר רבי אלעזר, נס בתוך נס, היה לפי הגמרא, שמידה טובה, היה ראוי שמיד באותו תנין יבלע מטותם, ולא עד אחר שנעשה מטה, אלא שרצה לעשות נס בתוך נס, ומה הסיבה? והטעם כי הקדוש ברוך הוא הראה לפרעה שהחזיק עצמו לתנין הגדול הרובץ, ואיננו אלא מטה של הקדוש ברוך הוא. פרעה החזיק מעצמו שהוא התנין הגדול, הוא האלוהה של מצרים, ולכן הקדוש ברוך הוא אמר, תעצור, אל תתלהב, אני אראה לך ממטה פה. אתה סך הכל מקל בידיים שלי, אני משתמש בך. אתה עושה את מה שאני רוצה, ולא מה שאתה חושב. אנחנו גם באמת רואים שהחרטומים ממשיכים בתרגילי הכישוב ואחיזת העיניים גם במכת צפרדע. אבל הדבר הנורא מעניין, אם אנחנו שמים לב גם במכת דם, וגם במכת צפרדע, וגם במכת קינים, עוד מה נדבר עליה, ש... אני לכאורה הייתי מצפה שמה יקרה אם אתה כזה מומחה בחיזיון עתידי, בכישופים ובכל מיני תהליכים, הייתי מצפה שתציל את מצרים. אם אתה כזה מומחה ויש דם בחוללת מצרים, אז איפה אתה, חרטום היקר, מה היית צריך לעשות עכשיו? להפוך את הדם למה? בחזרה למים. אתם יודעים מה? שיהיה קוקה קולה לפחות. הרעל הזה, אבל לפחות שאפשר לשתות. אבל מה הם עושים? הם מוסיפים עוד. יד מכת צפרדע. טוב, אדוני היקר, חרטום פלוני ממפלגה אלמונית. תן לנו פתרון בעצה. איך מסלקים את הצפרדעים מארץ מצרים? ומה עושה אותו מומחה איש הרוח המצרי החרטומי? מעלה עוד צפרדעים המצרים! נו, החטפר צפרדעים אנוכי! איזה ביזיון! איזה כישלון! איזו בושה! לדוברי גבוהה גבוהה! שבגלל שהם מקורבים למלכות, הם מרשים לעצמם לתעתע גם במלכות וגם בציבור שמחכה לישועה. יותר מזה, מה קורה במכת כינים? במכת כינים החרטומים ממשיכים עד שהם נכנעים, כי יש להם, איך אומרים, ארסנל גדול של הרבה כשפים. אבל האיכות של הרמאות היא לא משהו. הרמאות הזו גורמת סבל נוסף. ובואו ונסתכל במקור מספר 10, במכת הכלים, אומרים החרטומים דבר פלא. ויאמרו החרטומים בספר שמות פרק ח' פסוק ט"ו, אמרו החרטומים אל פרעה, אצבע אלוהים היא, ויחזק לפרעה ולא שמע עליהם כאשר דיבר השם. בהגמרא במסכת סנהדרין בדף ס"ז עמוד ב', מקור מספר 11, מסבירה את הפסוק הזה. ויאמרו החרטומים אל פרעה, אצבע אלוהים היא, אמר רבי אליעזר, מכאן שאין השד יכול לברות בריאה פחות מכסה אורה. כלומר, יש גבול לשרלטנות, יש גבול לאחיזת העיניים, יש גבול לרמאות. במכת הכינים היום היא קטנה מגודל גרגר שעורה, שם אין להם מקום. שם אין לזיוף יכולת לתפוס, אלא להודות אצבע אלוהים היא. ולכן תסתכלו מה קורה במקור מספר 12. הם לא מצליחים לבטל לא את מכת הדם, לא את מכת צפרדע, אלא מעצימים ומחריפים את הנזקים, אבל על חשבון מי? אזרחי מצרים המיוסרים, הסובלים, הבוכים, הצמאים והמשתקעים מהצפרדעים והכינים. ותסתכלו זה מה שאומרת התורה במקום מספר 12 פרק ח' פסוק י"ד בפרשתנו. ויעשו כן החרטומים בלתיהם להוציא את הכינים. מה הם רוצים לעשות? להוציא. ולא יכולו. ותהי הכינם באדם ובהמה. אז מה עושים? גם בחרטומים המתגרדים אצל פרעה בלשכה. יש נקרא מחלקת גירוד. עומדים ומתגרדים ומנסים ליצור אחיזת עיניים. אין כינים. והעובדות עומדות מולם ואי אפשר להכחיש אותם. מעניין שהמשותף לכל הכשפים הללו, לכל אחיזת העיניים הללו, הוא הרוע. החרטומים לא מסוגלים לפעול לטובת הציבור. הם מסוגלים רק להרע לו. וזה מה שראינו. ויעשו כן החרטומים בלתיהם להוציא את הכלים ולא יכולו. אתם מכירים עוד אחד שניסה כבר להתעסק עם קוסמויות, לא עוד בחומש שמו. מכירים עוד אחד כזה? מי הוא? שניסה דרך כוחות שליליים לפגוע. בינה. גם בינה מנסה דרך כוחות של תומעה קראת עליהם. כוחות שחורים מה שנקרא. ומה יוצא? הוא מזיק למי? למי שלקחו. בלק שולח לקרוא לו שיקלל את ישראל ולברך את מואב שינצחו במלחמה את עם ישראל, וכל הכוחות הללו פועלים רק נגד העולם ולא נגד עם ישראל. פילי פלאות, פילי פלאות אשר טהור יואר. לא מצאנו אפילו פעם אחת את כל היועצים למיניהם מפעילים את הכוחות הנסתרים שלהם למטרות חיוביות. מבחוץ הם מראים חיובי. הכל כמו שראינו בפסוק הראשון, הכל כוחות דמיוניים של קנאה, תאווה, כבוד, והם נראים לנו יפים ונוצצים ומסבירים ונמצאים בכל מקום ומנסים להונות אותנו שאדם יודע שהוא בדרך אמת, הוא לא זקוק לכשפים. למה כשפים? כשפים זה לכופף את הטבע כאילו. ולכן תסתכלו במקום מספר 13, אמר רבי יוחנן, למה נקרא שמם כשפים? שמכחישים פמליה של מעלה, וזה פירוש אמירה שמצריכה הסבר. מה פירוש מכחישים פמליה של מעלה? כאילו מקטינים את את העולמות העליונים, אני לא רוצה להשתמש במילה המוכנים. תסתכלו מה אומר רבנו בכי. רבנו בכי, בספר שמות, פרק חב"ד, פסוק י"ז, אומר, והנה חרטומי מצרים, עיקר חוכמתם היה עניין הכישוף. והיו עושים בהם דברים נפלאים בדרך טבע. היו עושים כל מיני דברים, וזה היה נראה בדרך הטבע. ודרשו רבותינו ז"ל, למה נקרא שמם כשפים שמכחישים פמליה של מעלה, והכחשת הפמליה, מה פירוש? אומר רבנו בכי, כשהאדם עושה למטה הרכבת דברים שהם הפך הכוחות הפשוטים הנגזרים בתנועת הגלגלים ובגזרת עירים שהם נפש להם, כלומר אם אדם לוקח ומרכיב כל מיני כוחות שהקדוש ברוך הוא ברא ונתן בהם כללים והשאיר אותם מידי האדם על מנת שישתמש בהם כפי שהם, ובא האדם ומערבב אותם ומשנה אותם, הם נקראים פמליה של מעלה, כלומר כוחות שהקדוש ברוך הוא נתן מלמעלה לטבע. וראוי לאדם שיניח העולם שיתנהל כמנהגו וכפי טבעו הפשוט שהוא רצון ברו יתברך, שבראו כך, הקדוש ברוך הוא בראו אש, אש כמו שהיא, ולא שהיא תהפוך להיות אפונה. לא! תשאיר את זה שיהיה כמו שהוא, כמו שרצון הבורא שיהיה. ואם תתעסק בכשפים, יש בזה צד הכחשה, וזה כן דעת הרמב"ן. זאת אומרת, מכחישים, פמליה של מעלה, הכוונה היא שפועלים נגד רצון השם. לכן, איך נקראים החרטומים? איך נקרא מעשה החרטומים? בלטיהם. כלומר, עושים כל מיני להטוטים שהתפקיד שלהם לאחוז את עינינו כמו הקוסמים של היום. מה עושה קוסם היום? הוא מסיט את העיניים של הקהל מהעיקר על ידי זה להטוט. ולכן הם נקראים מאחזי עיניים. הם מסיחים את דעתנו מן האמת אל השקר. אבל לכמה זמן זה מחזיק? פחות מדקה שתיים. כי זה שקר, זה לא מחזיק. אני רוצה אולי עוד לשים לב. על מנת שיהיה ברור ההבדל בין פעולת האוחז עיניים, הרמאי, השקרן, הקוסם, הפוליטיקאי החדש הזה או אחר, היועץ האסטרטגי, התקשורת, על מנת שנכיר את ההבדל הגדול בין פעולתם לבין פעולת הקדוש ברוך הוא, אנחנו פוגשים את מה שאומר הקדוש ברוך הוא, סליחה, מה שאומר משה רבנו לפרעו, אצלנו בפרשה בפרק ח' פסוק ה'. כאשר מכת הצפרדעים כבר לא מאפשרת חיים מינימליים במצרים, מבקש פרעו ממשה שיסלק את הצפרדעים מארץ מצרים. ואתם זוכרים מה כתוב שם? תעיינו במקום מספר 15. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שכל יום ועוד.
אמן.
ויאמר משה לפרעה, התפאר עליי, למתי? עתיק לך ולאבותיך ולעמך להכחיד הצפרדעים ממך ומבתיך? רק ביאור תשאר, מה אומר הספורנו במקום מספר 16. למתי אעתיר לך? כלומר, תן לי איזה, מתי? תן לי זמן. למען תכיר רוב ההבדל בין פעולת החרטומים לפעולת האלוהי, כאומרו למתי? וכאומרו רק ביאור תשארנה. רבותיי, קוסם לא יכול לקבוע את הזמן המדויק ולא לקבוע גבולות קבועים, כי הכל שקר, זה נעלם. אומר רבי הספורנו, וזה כי אומנם מעשה כישוב ילד בן מוגבל, וישוב הטבע לאיתנו, תכף כשיבוטל הכישוב. כי אז יסוע מעיק לטבע, אמרנו, שאתה משנה את הכללים בטבע, אז הם לא מרדיקים מעמד, יהיה לזה זמן, אבל כל אחד שואף לחזור למקורו. ולכן כאומרם זיכרונם לברכה, למה נקרא שמם כשפים שמכחישים פמליה של מעלה? אמנם האל יתברך יצווה אל הטבע לשבות ולהשתנות ולפעול כפי קצתו, כפי קולו, בזמן אשר יגביל לו ולא אמרה את דברו. אז כן, אז מה, איך, מה אומר לו משה? תן לי זמן מדויק ובוא נראה. דבר נוסף, הם יישארו ביבור. איך משה רבנו יכול להגיד את זה? מחשף, הם יישארו שם שתי דקות, ילכו, יעלמו. מה אומר משה רבנו? הם יישארו שם כמה זמן? כמה זמן? לנצח. זה ההבדל בין מאחז עיניים כזה או אחר לדבר השם, לנביא שקיים לעולם. תראה פלאות. בואו מנהל בואו פסוק אחד. אומר הנביא ישעיה בפרק נ"ז פסוק י"ג: בזעקך יצילך קיבוצייך ואת כולם יישא רוח, ייקח הבל, והחוזה הביא, ינחל ארץ וירש על קודשי. רבותיי, הפסוק הזה מסכם אולי את העניין כולו. גם היום אני רוצה לומר בעצם, גם היום התופעה הזאת של החרטומים והמחשפים מאחזי העיניים לא נעלמה. מה התחלף? האמצעים. מיקרופונים, מסכים, מצלמות. פוליטיקה הייתה גם במצרים. חברי החצר המצרית, המקורבים, היום קוראים להם חברי כנסת, קוראים להם הקבינט הזה או הקבינט אחר, הפוליטיקאים, גם אז היו פוליטיקאים. הדמויות ממשיכות להופיע. עד מי בא במקום החרטומים והמחשבים? בדורותינו שלנו זה אנשי המדע והפילוסופיה, מה שנקראים אנשי הרוח. תסתכלו במקום מספר אחד, איך קראנו להם הפסוק? כל רוחו יוציא כסיל, וחכם ואחור ישבחנה. במקום קשתים שמכחישים פמליה של מעלה כמו פעם, היום המדע מכחיש את הבריאה, מכחיש את הקדוש ברוך הוא. במקום ובמקום מחשבות טהורות שמובילות למוסר, לאמונה, לקדושה, לטהרה, אנחנו פוגשים פילוסופים וכל מיני אנשים, אנשי רוח, שמכחישים ומשחיתים את נפש האדם ואת המוסריות, את התא המשפחתי, וכל מיני אג'נדות שאין להן מקום אלא מתן לגיטימציה לתאוות וליצרים הנמוכים ביותר של האדם תחת הדגל של חופש, שוויון וחירות. התחלפו השמות, אז הם היו חרטומים, היום הם אנשי המדע והרוח, אנשי זכויות אדם למיניהם. הפסוק בישעיה אומר, בזעקרי הצילר קיבוצייך ואת כולם יישא הרוח ייקח הבל. בעבר הקדום אנחנו רואים מפרו, אנחנו רואים גם את צל צלחרים, אנחנו רואים גם את צל כל אותם מלכים באומות שהיו פעם בעולם הקדום, היו מחזיקים להם כמה וכמה קוסמים, יועצים, אסטרטגיים שיעזרו להם במעללים שלהם, שיעזרו להם לאחז את עיני הבריות. כל זה אומר הנביא ישעיה, את כולם יישא הרוח, הם יעלמו כי סוף האמת להתגלות, וזה מה שאומר המשך הפסוק, והחושב היא והקדוש ברוך הוא בתורתו, ברחמי ישראל, במצוות, במוסר האלוקי, בדרישה לטהרה וקדושה, ינחל ארץ וירש הר קודשי. היום כל מי שיש לו זו אג'נדה מושחתת מקבל גיבוי, עידוד מאנשי הרוח והמדע, ואת כולם יישא הרוח. במקור האחרון שלנו, אני מביא דברים שכתב רבה של העיר באר שבע, עד שהוא הלך לעולמו. הוא היה הרבה הראשי של באר שבע 50 שנה. וכך הוא כותב, רבותיי, הרב מישאל דיין, זכר צדיק וקדוש לברכה, אף על פי שאמרו רבותינו הקדושים זיכרונם לברכה, למה נקרא שמם כשפים שמכחישים פמליה של מעלה, אין הכוונה שהכשפים יכולים להרע או להיטיב חס ושלום נגד רצונו יתברך שמו, שזה בהחלט גמור שלו, כי מה שנגזר על האדם מאיתו יתברך שמו, לטוב או למוטב, אין שום כוח בעולם שיוכל לשנותו אפילו כמלוא נימה. מי שמאמין באחיזת עיניים הזו, יש לו חור ענק באמונה, יש לו בור בתפיסת ההשגחה הפרטית. אם קרה לאדם משהו, זה לא בגלל עין הרע או בגלל כישוף, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא גזר עליו, ולכן זה פוגע בו.
אבל יש עין הרע.
זה יפגע בך אם הקדוש ברוך הוא ייתן לזה רשות. זה מחלוקת. כבר דנו בזה, כל פעם שמדברים, הופ, כל קופה. נכון, מחלוקת בין גמרא בפסחים וגמרא אחרת. האם יש או אין? אבל, ממשיך הרב דיין ואומר, תכלית הדברים. ורבותיי, זה אולי העיקר. כי כשאנחנו מתבוננים בפרשה שלנו על שבע המכות, ואפשר לדבר על כל מכה ומכה לפני עצמה בשבע השנים הבאות, בלי נדר כל שנה על מכה אחרת. דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שכין, ברד, הרבה. סליחה, ברד. הרבה חושר מכת בחוד בפרשה הבאה. איפה זה רמוז דרך אגב? מה הפרשה הבאה? איך קוראים לה?
בו.
בו. כמה זה בו?
שלוש.
שלוש. שלוש מכות אחרונה. נחזור לענייננו. שבעת המכות הללו נועדו לזעזע את התפיסה המצרית של אז, וללמד אותנו שלא ניפול באותה תפיסה. שהעולמות הגשמיים הם הם בעלי הכוח, והם הם הקובעים, והם הם היוצרים את עובדות החיים, ואפילו אם יש להם שעות מסך, רעיונות, תוכניות ונאומים, עם חליפות ועניבות או בלעדיהם, עם אנשי רוח או אנשי מדע או אנשי פוליטיקה. הכל אחיזת עיניים, כפשוטו. ואני חושב שכולנו מתבוננים, אם נרצה, באמת, ונבחן את מה שאמרו לנו אותם אנשים שמדברים היום, מה שהם אמרו, מה שהם אמרו בבחירות הקודמות, אלה שקודמות וקדמו לקודמות וכל הזמן, מבטיחים, מדברים, מאחזים את עינינו ומרמים אותנו במצח נחושה. הם כולם מזכירים את חרטומי מצרים והקוסמים של פעם, שמטרתם היה לאפשר להתעלל בציבור בכיסויים יפים, פילוסופיים ומדעיים ובאג'נדות כאלה או אחרות, וזה לא משנה מי ומה. אם אין שם תורה ומצוות אמיתיים, ולא רק על הלשון והפה, יש שם אחיזת עיניים. מן הפרשה הזו שלנו אנחנו צריכים ללמוד היטב היטב כיצד להתייחס. לכן ממשיך הרב דהן ואומר, תכלית הדברים, הרוצה לחיות חיים בריאים. יש כאן מישהו שלא רוצה לחיות חיים בריאים? שירים יד? וואו, אין פה. אל תבוא נראה לה, שקטים. יש פה מישהו שרוצה חיים לא שקטים? לא נראה. שלווים ושעננים, נטולי הזיות ודמיונות, על יאמין בשב נטעה, של כשפים וכניעות, כל מיני רעיונות שהם לא בגדר הטבע, לא בגדר האמת, כי כולם שב ודבר כזב, כולם אחיזת עיניים, חרטונים, ויאמין באמונה שלמה בהיבון כל המעשים, אדון הכל ברוך הוא, שמידו הכל ובידו הכל, ובמצוקתו לא ילך לאיזה מאחז עיניים, איזה שרלטן שיכתוב לו קמיע, או יעשה לו כישוף, או יפתח לו בספרים, או יפתח לו בקלפים, או לא יודע מה יעשה לו באסטרולוגיה. הכל שב ושקר. ובמצוקתו יפנה אליו כי קרוב הוא לכל קוריו באמת. יתברך שמו לעולמי עולמים ולנצח נצחים, ומרומם על כל ברכה ותהילה. כשאנחנו מתבוננים בפרשת השבוע שלנו ורואים את כל המשחק המאחז עיניים של החרטומים בניסיון להמשיך ולעבור על ציווי השם שהלך לתמי ויעבדוני במדבר, בני בכורי ישראל, להתנגד לרצון השם בכל מיני להטוטים, מביא מה? מביא מה? חורבן, או כמאמר החרטומים, הטרם תדע כי אבדה מצרים. נכנסנו למצב שבו עובדתית, מציאות, התחלנו במערכת בחירות. אני לא נוהג לדבר על הדברים האלה כל כך, אבל הפעם החלטתי ניכר להתייחס. מתוך הבנה שלא יהיה רגע דל מלשון הרע, רכילות, הוצאת שם רע וכו'. ואלו דברים שהלב של האדם נמשך לשם. וכל אחד חושב שאותה מפלגה שכל מטרתה לפלג ולא לחבר, לכן היא נקראת מפלגה, פילוג, כל עניינם למרות האג'נדות שמושמעות א' לא ליפול באיסורי תורה, ביסורי לשון הרע ורכילות והוצאת שם רע ושאר מרעין בישין, מתוך לאט הוויכוח על דעתך, על שיקתך, צריכים להיזהר מאוד מאוד ולראות שמה אותם החרטונים או מאחזי העיניים שאנחנו צופים בהם הולכים אחריהם בדעתנו, האם זו אחיזת עיניים או לא. ואפשר לבדוק את הדברים מתוך עובדות החיים. כי מה שהם מבטיחים היום והבטיחו שלשום, ולפני 4 שנים, ולפני 8, הכל אותו דבר. לא השתנה דבר וחצי דבר. לראות האם הם דבקים בקדוש ברוך הוא ותורתו, ויבואו ויגידו אנשים כן, הם ודאי, הם רבנים, אמת. אבל צריך לבחון היטב היטב. גם לעשיו היה רב. נכון? נכון או נכון?
כן,
כן. הוא אומר, יש לי רב. זהירות רבה לא ליפול בפח יוקשי. ובוודאי, לא להשקיע מאמץ הכי קטן של מחשבה באותם אלו שעליהם אמר הנביא ואת כולם יישא רוח הבל, המדענים, הפילוסופים, בעלי האג'נדות שנגד התורה והמצוות, שנגד השם ותורתו, שנגד קדושה וטהרה. אצלם הדיבורים שלהם ומעשיהם זו אחיזת עיניים כפשוט. כי כל מי שמנסה להפחיש את כוחות הטבע יכול לעשות את זה באופן מוגבל זמן. בסופו של דבר הכל חוזר למקורו, לאמת שלי. אז ללמוד ולהאמין מתוך הפרשה שלנו, כמו שאומר הבעל שם טוב, אני הבאתי לפניכם כי זה ארוך. בכל מכה ומכה, הקדוש ברוך הוא רצה להראות את פרעה למצרים, על איזה חלק בעולם הוא משגיח בהשגחה פרטית, עד שהוא מגיע לאדם עצמו במכת בכורות. זה העולם האמיתי, עולמו של הקדוש ברוך הוא יתברך. לא עולם השקר, המאחז את עינינו כל רגע ורגע. מי שרוצה לחיות בשקר, יכול. אבל שלא יתפלא שהשקר הזה יהפוך לקרש שממנו יחטוף את המכה. לעבור על פרשת השבוע, לא די. צריך לצאת עם לקחים, עם מסקנות מעשיות. המסקנה המעשית, לדעתי, בפרשה שלנו, פרשת וארא, היא לא להאמין לאחיזת העיניים של מה שהעולם הזה מציע לנו. ועכשיו, בעת הזו של הבחירות, מה שמאחזי העיניים מעונבי העניבות והחליפות והדוברים למיניהם, מנסים לאחז את עינינו. בדברי הבל ורעות רוח. ואת כולם, כמאמר הנביא, יישא הרוח. שבת שלום, אומר לך.